כן? אבל מה שימצא במאמר זה מן השינויים, כלומר, מאמר זה הכוונה בספר מורה נבוכים, זה שאתה תמצא סתירות, הרי דיברנו על הסיבות של הסתירות שיש בספרים, אבל מה שימצא במאמר זה מן השינויים הם כפי הסיבה החמישית והשביעית. דע את זה ודייק בו וזוכרו היטב, כדי שלא תהיה נבוך במקצת פרקיו. טוב, אז מהסיבה החמישית זה אני מבין, אבל מהסיבה השביעית יש פה בעיה. כן, שלום הרב, בהמשך לשיעור הקודם, א', האם שיטת הסתירות יכולה לפגוע דווקא בחכם שנפגש בראשונה עם בעיה בצורתה ילדותית ולא יסופק? ב', האם הערך המוסף של ההיגיון הנבואי הם דמיון, אינטואיציה וחשיבה אסוציאטיבית? וואו, השאלה פה נוסחה, אני רואה שהבן אדם השקיע הרבה. טוב, אני אסביר, מה מצחיק? הוא שואל שאלה, הוא רוצה לדעת. האם שיטת הסתירות יכולה לפגוע דווקא בחכם? אתה מדבר על הסתירה החמישית. בואו נתייחס קודם כל לחלק הראשון של השאלה. הרי ראינו שהסתירות שנמצאות בספר מורה נבוכים הם כפי הסיבה החמישית והסיבה השביעית. נכון? מה זה הסיבה החמישית? זה שלפעמים כדי לדבר על עניין מסוים צריך להקדים לו עניין אחר שהוא עמוק יותר, ושאי אפשר בראשית הדיבור לדבר עליו בצורה מדויקת, אז אומרים אותו בצורתו הפופולרית. ואחר כך, אחרי שגומרים לדבר על העניין הראשון, שכדי להסביר אותו השתמשו בדבר העמוק כפי צורתו הפופולרית, אז מגיעים אל העניין העמוק השני, ואז מסבירים אותו כפי שהוא באמת, ואז מרגישים סתירה בין מה שנאמר בהתחלה לבין מה שנאמר בסוף, נכון? אז עכשיו שואל השואל, ברק ממבשרת ציון, אומר, האם שיטת הסתירות יכולה לפגוע דווקא בחכם שנפגש בראשונה עם בעיה בצורתה ילדותית ולא יסופק? כלומר, החכם שכבר יודע שהדבר העמוק לא יכול להיות מובן כפי צורתו הילדותית פופולרית, כשהוא קורא, למשל, לדברי הרמב״ם שמשתמש כן בסגנון הפופולרי ילדותי, האם זה לא פוגע בו? התשובה היא כן, זה פוגע בו, אלא אם כן, הוא יודע שלכל דבר יש זמן ועת וצריך סבלנות. שתיים, האם הערך המוסף של ההיגיון הנבואי הם דמיון, אינטואיציה וחשיבה אסוציאטיבית? ניתן לומר שכן, וזה כאן קשור למה שהרמב״ם אומר, שיש פה סתירות כפי הסיבה השביעית. נכון? וזה תמוע מאוד. איך יכול להיות שיש פה סתירות כפי הסיבה השביעית? אתם זוכרים מה זה הסיבה השביעית, כמובן. מה? כולם זוכרים. אז אם כך, מה? לא זוכרים. לא יכול להיות שלא יזכרו, שהרי אף אחד לא שאל מה זה הסיבה השביעית. יש לנו כלל שכשמשהו לא ברור, שואלים, נכון? טוב, אז הסיבה השביעית, אמר לנו הרמב״ם, שלפעמים, מה? כדי לבאר עניין עמוק, צריך להגיד רעיון שהוא בנוי על הקדמה מסוימת, ולהגיד רעיון נוסף שהוא בנוי על הקדמה אחרת, והקדמות סותרות זו את זו. וצריך המחבר להעלים הדבר, כדי שלא יובן להמון שקורא את הספר. אז אם הרמב״ם אומר, אפשר להבין שהרמב״ם מתכוון שהמחבר מרמה. ואז יש פה בעיה. הרמב״ם שאומר, אני כתבתי דברים פה לפי הסיבה, סתירות לפי הסיבה השביעית, יוצא שהרמב״ם מתכוון מראש לרמות. הכיצד. תמוע מאוד. נכון? לא, לא. הוא מדבר פה על הסיבה של הסתירה הפנימית בדבריו, שזה כפי הסיבה השביעית. ומה הייתה הסיבה השביעית? מה הייתה הסיבה השביעית? כן או לא? יודע או לא? לא יודע. תגיד, לא יודע. אני לא יכול להישאר ככה חמש דקות מול הפנים הנבוכות שלך. תגיד לי, אני לא יודע. זהו, זה הרבה יותר ברור. הסיבה השביעית היא, כפי שאמרנו, שיש לפעמים כדי לבאר עניין עמוק, צורך להביא רעיון אחד שנובע מהקדמה אחת, ורעיון שני שנובע מהקדמה ב' שסותרת את ההקדמה א'. בסדר? אוקיי, עד כאן ברור. עכשיו, אם זה נכון, יוצא לפי זה שזה טעות של המחבר, שהוא לא שם לב לכאורה, שיש בדבריו דברים שבנויים על הנחה א' ודברים שבנויים על הנחה ב'. כן?
עכשיו.
אם כן, אם בהבנתנו את פשט הסתירות מהסוג השני, אז נראה שזה סתירות של חכם שהוא לא מספיק חכם. עד כאן מובן? עכשיו, הבעיה היא שהרמב״ם אמר שבספר הזה מורה נבוכים, ישנן סתירות כפי הסיבה השביעית. נכון? והדבר הזה הוא תמוע מאוד. איך יכולות להיות סיבות, איך יכולות להיות סתירות הבנויות על טעות, באופן מודע על ידי הרמב״ם. אלא אם כן אומר שהרמב״ם מדבר בדרך ענווה, שהוא משער שהוא עשה טעויות, אולי. אבל זה קשה לומר שזאת הכוונה שלו. מובן מה שאני אומר? טוב. עכשיו, אם כן... כן, אז יש, או שהרמב״ם מרמה, שזה גם כן לא עולה על הדעת, שהרמב״ם ירמה את הקורא, ויסתיר ממנו את הסתירה.
דידקטי, זה לא הרמאות...
אז צריך להבין את זה. אני אמרתי לכם בשיעור הקודם, שאנחנו נלמד איך שהחכם שלמה מונק הבין את הדברים, ושאנחנו נדחה את דבריו. החכם שלמה מונק, שתרגם... מערבית לצרפתית את המורה נבוכים במאה ה-19, אדם מלומד מאוד, שהמהדורה שלו אגב שימשה הרבה את דוקטור מיכאל שוורץ, שליטה בעניינים האלה. הוא אומר, למשל כדוגמה, שהרמב״ם הרי כתב שיש לו מחלוקת עם החכמי הקלם לגבי הוכחת מציאות השם. איך חכמי הקלם הוכיחו את מציאות השם? איך הם עשו את זה? הם פשוט אמרו, בואו נוכיח שהעולם מחודש. אם הוא מחודש, יש לו מחדש. מכאן שיש אלוהים, נכון? עד כאן דברי המותקלמים. עד כאן ברור? כן. מה?
שהעולם מחודש?
כן. שהוא התחיל פעם.
שהוא התחיל פעם?
כן, מחודש, הכוונה שהתחיל. מה?
כן, זה משהו חידוש כזה, זה לא...
מה, למה?
רגיל.
אתה יכול להוכיח שהעולם התחיל? אולי העולם תמיד היה.
זה אדם שהוא מדבר על השם ברוך ש...
מי אמר? אולי העולם תמיד היה? אם העולם תמיד היה, אז הוא לא מחודש. הוא קדמון.
כן, זה הוא קדמון.
נכון. או קדמון או מחודש. אז המותקלמים עשו מאמצים גדולים, מבחינה אינטלקטואלית, להוכיח שהעולם מחודש. אחרי שמוכיחים שהעולם מחודש, אז זה בכלל לא מסובך להוכיח שיש לו מחדש.
ברור.
כי אם הוא מחודש, הוודאי שהוא לא חידש את עצמו. אם כן, מישהו חידש אותו. אם כן, יש אלוהים. עד כאן דברי המותקלמים. בסדר?
כן, הסברת את זה בבראשית.
הסברתי את זה בבראשית, לא נכון. לא הסברתי את שיטת המותקלמים בבראשית.
משהו, כן, זוכר עם...
שמה?
עם בראשית ברא, עם המחלקה הצרפתית פעם, הסברת ש...
שמה?
אפשר להגיד שאם היה עולם, שזה לא קדמון, שיש מישהו, שהעולם נברא, יש בורא.
ברור. אבל השאלה האם זה הדרך הנכונה להוכיח את מציאות השם. אם העולם מחודש, ברור שיש לו מחדש. השאלה אם השיטה הזאת היא שיטה נכונה מבחינה לוגית. הרמב״ם אומר במורה נבוכים שלא. לפי הרמב״ם, ההוכחה, כל ההוכחות לזה שהעולם נברא, הן הוכחות מסופקות, לפי דעתו של הרמב״ם. ולכן אומר הרמב״ם, אני לא מעוניין להעמיד את הוכחת מציאות האלוהים על הוכחת דבר אחר שהוא מסופק במהותו. המותקלמים, הבנת את השיטה שלהם? מה השיטה שלהם?
שמנסים להוכיח שאם העולם מחודש, אז יש מי שחידש, יש בו
לא. עולם. לא, הם מוכיחים שהעולם מחודש. הבנת? תקשיב. וברגע שאתה לא מבין, תגיד, במקום להסתכל עליי, כאילו, מה הוא הולך להגיד? אלא תגיד, לא הבנתי. המותקלמים מנסים להוכיח שהעולם מחודש. עד כאן ברור? ברור או לא? בסדר. ואז מכאן ואילך הם הולכים לדבר שני. אם הוא מחודש, יש לו מחדש. יש, אם כן, יש אלוהים. עד כאן ברור? אם כן, לפי המותקלמים, הדרך להוכיח את מציאות השם, זה דרך ההוכחה שהעולם מחודש. עד כאן ברור? יפה. עד כאן ברור? בטוח? בסדר. עכשיו, הרמב״ם לא מקבל את הדרך הזאת. הוא כותב במפורש שההוכחות שיש למותקלמים לזה שהעולם מחודש, הן לא הוכחות טובות. הן הוכחות מסופקות. יוצא לפי זה, ש... שכל ההוכחות למציאות השם שיש למות הקלמין בנויות על דבר שהוא מסופק ביסודו. עד כאן ברור? ולכן הוא לא מרוצה מזה. לא הבנת מה פירוש המילה מסופק. למה לא עצרת אותי ברגע שאמרתי את זה?
בזה התכוונתי.
דבר מסופק אגב לדבר שהוא ספק. עד כאן ברור? אז אם כן, אם ההוכחה שלך לזה שהעולם מחודש איננה מוחלטת, היא בנויה על ספק, איך אתה בונה על דבר שהוא הוכח רק באופן מסופק, דיינו בספק, איך אתה מוכיח מזה את מציאות השם, לא מספיק, לא מספק אותי, אומר הרמב״ם. עד כאן ברור? ולכן, לרמב״ם יש דרך אלטרנטיבית. הרמב״ם אומר, אני אוכיח לך שיש אלוהים, דווקא על יסוד ההנחה שהעולם קדמון. בסדר? ודרך זה שאני אוכיח שהעולם קדמון, אני אוכיח שיש אלוהים, ורק אחר כך אני אוכיח לך שהעולם לא קדמון. עכשיו, מה הוא עושה פה הרמב״ם?
משחק משני קצוות.
יפה, הוא אומר, ממה נפשך? או שהעולם מחודש, ואז פשיטה שיש אלוהים. או שהעולם קדמון, וגם אז אני אוכיח לך שיש אלוהים. כך שאני לא תולה את הוכחת מציאות השם בהוכחת חידוש העולם. עד כאן דעת הרמב״ם. עד כאן זה נשמע טוב, נכון? כן או לא?
כן, זה נשמע...
כן, נשמע טוב, נכון? הוא אומר, מה שלא יהיה, בין תגיד כך, בין תגיד כך, יש אלוהים. זה רע או טוב?
אני חושב שזה... זה רע, אם הוא אומר שזה קדמון, אפשר להגיד גם על הקדמון של הקדמון כל הזמן.
הרמב״ם אומר, אני רוצה להוכיח לך, לפי השיטה שהעולם קדמון, שיש אלוהים. רע או לא טוב? רע או לא טוב?
טוב,
זה
טוב.
זה נשמע טוב, בסדר. עכשיו, יש בעיה. עד כאן הדברים הפשוטים. הבעיה היא שהרמב״ם מוסיף על זה עוד משהו. הוא אומר, כשאני אוכיח לך שהעולם קדמון, את מציאות השם על דרך זה שהעולם קדמון, אני ארוויח עוד משהו. אני ארוויח גם הוכחה לזה שאלוהים הוא אחד ושאין לו גוף. מה שאין כן, אם אני אבנה על זה שהעולם מחודש, אני אשיג רק את מציאות השם, אבל לא תהיה לי הוכחה שאין לו גוף ושהוא אחד. אז עכשיו יש פה בעיה. אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם, אז כשאחר כך הוא מבטל לנו את האמונה בעולם קדמון, אז יוצא שהוא רטרואקטיבית הורס לנו את ההוכחה לזה שהשם הוא אחד ושאין לו גוף, ושזה הכל יהיה תלוי באמונה. יש אם כן פה סתירה כפי הסיבה השביעית. עד כאן האופן שבו החכם שלמה מונק הבין את הדברים. בסדר? אנחנו צריכים לדחות עכשיו את דברי הרב שלמה, החכם שלמה מונק. אבל האם עד כאן זה ברור? כן? יש מישהו שלא ברור לו?
רב, איך הרב יכול לדחות הנחה שהיא ודאית שהעולם קדמון?
לא, לא, אין לרמב״ם הנחה ודאית שהעולם קדמון, להפך. הרמב״ם, כיוון שהוא מאמין... כיוון שהרמב״ם, סליחה, תן לי לגמור את המשפט. מאחר והרמב״ם מאמין בתורת משה, הוא דווקא מאמין שהעולם מחודש. כן, הלאה, תמשיך.
לא, אבל אתה אומר עכשיו, הוא יניח לנו שהעולם הוא קדמון, ואז אנחנו מבינים שהרמב״ם פה עשה
איזושהי הנחה נכונה,
מדויקת.
לא, לא, לא מדויקת.
אז מבין ההנחה הזאת.
הרמב״ם אומר כך, בהנחה שהעולם קדמון, יש לי הוכחה שאלוהים קיים.
אז ההנחה הזאת היא שקרית, היא לא...
ההנחה הזאת היא שקרית, נכון.
מה ההבדל בין זה לבין המתקלמין?
המתקלמין אומרים בדיוק הפוך. המתקלמין אומרים העולם מחודש, ועל יסוד זה הם מוכיחים שיש אלוהים. הבנת או לא?
הבנתי.
בטוח?
כן.
טוב, יוצא... כן, בבקשה.
רוצה
מפה
שהרמב״ם מתבסס על זה שהוא בדת פושט. רק מזה הוא בונה את הכל.
לא, הפוך.
אבל זה יוצא.
לא, אני לא אמרתי את זה.
בתוך הדברים הרמב״ם.
לא אמרתי את זה. אמרתי שהרמב״ם היה יהודי מאמין בתורת משה, זה נכון. ושלכן הוא גם האמין שהעולם נברא. נכון. וכמו שהעולם מחודש ולא קדמון. כי זה אחת ההנחות היסוד של המאמינים בתורת משה. אבל כשהרמב״ם בא לדון בהוכחות פילוסופיות, הוא דווקא לא בונה על זה. הוא בונה על משהו אחר. הוא בונה על ההנחה שהעולם קדמון. נכון? אולי יעיין, אני רואה שדברים קשים עליכם. ולכן אני מציע שנראה אותם בפנים. איפה זה? לאט לאט, לאט לאט, לא ללחוץ אותי, בבקשה. כן, תסתכלו בעמוד קוף סמך ג' בעמוד קוף סמך ג' בעמודה הימנית רק שנייה, נתייחס עוד מעט לשאלות, רגע עמוד קוף סמך ג' בעמודה הימנית, שתי שורות לפני הסוף. ואוסיף. למה שקדם מן ההקדמות, הקדמה אחת מחייבת את הקדמות. כלומר, אני אניח כהנחת יסוד שהעולם קדמון, למרות שאני לא מאמין בזה. ודימה אריסטו שהיא נכונה, והדעה יותר חשובה, והנה נסכים לו בה על דרך ההנחה, כדי שיתבאר מה שרצינו. מה שרצינו לבאר ואותה הקדמה והיא השש ועשרים והיא אומרו כי הזמן והתנועה נצחיים תמידיים מצויים בפועל בסדר? כלומר הרמב״ם רוצה להוכיח את מציאות השם מתוך 26 הנחות יסוד ש25 מתוכן הן נכונות לדעת הרמב״ם וההנחה ה26 אמנם היא איננה נכונה אבל אריסטו חשב כמוה ולכן אומר הרמב״ם, אני אוכיח לך את מציאות השם, אפילו לפי ההנחה המוטעת של אריסטו, שהעולם קדמון. עד כאן ברור. אבל הרמב״ם באמת מאמין שהעולם נברא, מחודש. אז למה הוא הולך, קודם כל, לאריסטו שמניח שהעולם קדמון? למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה להוכיח ממה נפשך. זאת אומרת, מה שלא יהיה. בין שתאמר שהעולם מלחודש, בין שתאמר שהעולם קדמון, יש אלוהים. בסדר? כלומר, הרמב״ם רוצה לבנות את ההוכחה למציאות השם מכל פינה שהיא, באופן שזה לא יהיה תלוי בהכרח שלך להוכיח שהעולם קדמון. מלחודש. בסדר? עד כאן ברור? עכשיו, יש רק בעיה אחת, כן?
למה לפי היהדות העולם לא יכול להיות קדמון?
למה לפי היהדות העולם לא יכול להיות קדמון? זאת שאלה ששואל הרמב״ם בחלק שני, פרק ממה. בסדר? הוא שואל את זה, הוא עונה את התשובה שלו שם. בסדר, עכשיו, אני חושב שזה ממה. אני איתך בדיוק באיזה חלק, לא יודע. אני לא רוצה להגיד שטויות. אני חושב שזה... לא, זה לא בפרק ממה. אני מצטער. Ah. מה יהיה? מה יהיה? בפרק כ"ה, סליחה. בחלק שני, פרק כ"ה, הרמב״ם עונה על השאלה שלך. טוב, אז על כל פנים, הרמב״ם סובר שצריך להוכיח את מציאות השם על יסוד הנחת הקדמות. כי על ידי כך מרוויחים מכל צד ולא בונים את ההוכחה למציאות השם על יסוד שהוא ראוע מבחינה לוגית. עד כאן ברור? מה לא ברור? מה לא ברור? הרמב״ם סובר שכשבאים להוכיח את מציאות השם, צריך להוכיח את מציאות השם על יסוד ההנחה שהעולם קדמון. וזאת כדי שנרוויח את ההוכחה מכל צד, בין מתוך ההנחה שהעולם מחודש, בין מתוך ההנחה שהעולם קדמון, ולא נבנה את ההוכחה על יסוד הנחה שהיא בעצמה מסופקת, שהעולם מחודש. עד כאן ברור? כן או לא? אתה בטוח? אתה יכול לחזור על זה?
הרמב״ם בעצם מנסה להוכיח את מציאות הבורא בכל מקרה. הוא רוצה שגם אם תגיד שהעולם הוא קדמון, אז יש
אלוקים.
זאת אומרת שהמציאות
שהבורא
קיים...
ולמה הוא לא רוצה לבנות את מציאות השם על יסוד הוכחת הבריאה?
כי בכל מקרה הוא רוצה להראות ש...
למה הוא לא רוצה...
שיש בורא לעולם לא תלויה בדבר כזה או דבר אחר.
זה שיש אלוהים, לא בורא.
שאי אפשר להפריח.
להפריך, אתה מתכוון. להפריך,
כן. אם תגיד א' ב' ג', גם זה אפשר להוכיח, אם תביא לי...
נכון, זאת אומרת.
כן. אז זה אפשר.
ומה לגבי ההוכחה שהעולם מחודש? מה הרמב״ם חושב על ההוכחה הזאת? שהיא מסופקת. יפה מאוד. ולכן הוא לא רוצה לבנות יסוד כל כך חשוב, כמו מציאות השם, על יסוד מסופק. עד כאן ברור? בסדר?
כן.
עד כאן ברור. עכשיו, יש רק בעיה אחת. שהוא אחר כך הרמב״ם מוסיף, זה במקום שלא הספקתי למצוא, שאם אנחנו נניח שהעולם קדמון, אנחנו נרוויח לא רק את הוכחת מציאות השם, אלא אנחנו נרוויח גם את ההוכחה שהשם הוא אחד ושאין לו גוף. בסדר?
לא יודעת, אבל איך מגיעים לזה?
איך מגיעים? אתה עוד לא קראת. אבל הרמב״ם מספר לך, לפני שאתה לומד את ההוכחות שלו, שאם העולם קדמון, יש לך הוכחות נוספות להוכחה לעוד דברים חשובים שאתה רצית, וזה לדעת שהשם הוא אחד ושאין לו גוף. מה שאין כן, אם אתה תכיר רק בזה שהעולם נברא, אמנם יתברר לך שיש בורא, אבל הוא תוכל לדעת האם הוא אחד ואין לו גוף. יוצא לפי זה שכאשר הרמב״ם הורס אחר כך בהמשך את האמונה בעולם קדמון, אז הוא גם הורס את ההוכחה לזה שהשם אין לו גוף. ושהוא אחד. ברור? וזאת הקושיה שהקשה עליו החכם שלמה מונק, שאומר שבעצם הרמב״ם פה נפל לאחת הסתירות מן הסוג השביעי, שהוא מנסה להעלים מן הקורא.
מסוג השישי, לא?
השביעי. הנה, הרמב״ם בעצמו אומר שיש לו פה טעויות מהסוג השביעי. נכון? שיש לו סתירות מהסוג החמישי והשביעי, נכון? איפה ראית השישי? תסתכל בעמוד תדוו, בפסקה תדוו, יפה, בפסקה שלפני האחרונה, מה כתוב שם? אבל מה שימצא במאמר זה מן השינויים הם כפי הסיבה החמישית והשביעית. איפה מצאת השישית?
סתם,
קראתי
עכשיו את השישית, זה נראה לי יותר מתאים. כלומר שצריך הקדמות מרובות, ואת אחרי שיש הקדמות מרובות...
כן, ברור, אבל הרמב״ם לא יעשה דבר כזה, אלא מה? האמתי שיש גרסאות שגרסו ברמב״ם חמישית, שישית ושביעית. אבל בכתב יד של הרמב״ם לא כתוב שישית, כתוב שביעית. מה?
יותר כמו שקראנו, לא נראה ש... להפך הוא אומר, אריסטו צודק, דעתו נכונה, יותר חשובה, ואנחנו נסכים לו. אני צריך את זה כדי להניח את ההנחה. לא, אני עושה את כל זה כדי
שתהיה להנחה שיותר כתוב. אתה מדבר על עמוד קוף סמך ג'?
כן.
לא נכון, זה לא משהו כותב. דרך הנחה, אשר אריסטו חשב שהיא נכונה, תסתכל טוב. כשנגיע לזה נדבר על זה. עכשיו מה שאני רוצה לומר, זה שבוודאי הרמב״ם לא התכוון למה שהחכם מונק ייחס לו. אלא הרמב״ם מתכוון לומר שההוכחה שהשם הוא אחד ושאין לו גוף, ההוכחה הזאת עוד יותר קלה להשגה לפי ההנחה שהעולם מחודש, רק שהרמב״ם לא טרח להסביר לך איך. אבל בעצם ההוכחות לזה שהשם הוא אחד ואין לו גוף, מצויות כבר בספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון שקדם לרמב״ם, ולכן הרמב״ם אומר, בשביל מה לי לתרוח בזה? זה הכל. אלא מה? זה נכון שלפעמים הרמב״ם מרגיש צורך להסביר דברים עמוקים לפי הנחת יסוד אחת, ואחר כך אותם דברים עמוקים אחרים לפי הנחת יסוד הפוכה, בגלל שהרמב״ם יודע באופן אינטואיטיבי, ולא תמיד הוא טורח להסביר מדוע, שבאמת ההנחות, היסוד, הנראות לכאורה סותרות, אינן סותרות. רק שצריך בשביל זה עבודה נוספת, שהרמב״ם החליט להשאיר אותה בידי הקורא. כי הרמב״ם אמר, אני לא אסביר לך את הכל. אני אסביר לך את הרוב, ואת השאר תמשיך בעצמך. כן.
אם הרמב״ם מנסה בעצם להוכיח משהו, דרך משהו שהוא מלכתחילה שיקרה, והוא יודע את זה, אז האם, וזאת השאלה בעצם, האם קיים מימד של אמת בתוך השקר?
בוודאי. הלאה. כן, מה? רגע, אתם רוצים לשאול שאלות, אבל יש פה אנשים שקדמו לכם, פה במסך. שלום הרב, לימדת אותנו שהרמב״ם אמר שברמת העיקרון אין לומר שיש מציאות של בורא, אולם בגלל עמי הארץ שיבינו לא נכון את דברנו, עדיף לומר שיש אלוהים. אם כן, מדוע הרב אמר בתוכנית הרב הפרופסור שאין אלוהים? אמרתי זאת משום שאנחנו כבר בדור שהתקדם מאז ימי הרמב״ם, וכבר הסביר לנו הרב קוק בספר אורות, שהגיע, שמה שמעכב היום את האמונה, זה הניסוחים הפשטניים שפעם היו מועילים ושהם עכשיו מזיקים. ולכן על מנת לפתור את האדם מן השאלה המציקה, האם יש אלוהים או אין אלוהים, העדפתי בתוכנית הרב הפרופסור לומר שאין אלוהים, אף על פי שאני גם לא חושב את זה, אני לא חושב שיש אלוהים, כמו שאני לא חושב שאין אלוהים. אלא אני חושב כמו שחושב הרב קוק, וכמו שחושבים כל חכמי ישראל, שהאלוהות זה למעלה ממושגי היש והאין.
ומה זה
ניסוחים? מה?
מה זה ניסוחים?
ניסוחים, אופן לנסח דברים. כן, formulation. כן. בקשר למה שהרב אמר בעניין הסתירות שנמצאים באגדות ובמדרשים. חשוב לזכור שתמיד אנחנו צריכים לראות מה החכם אומר, ולא מה שאנחנו רוצים שהוא יגיד. אמת. כבוד הרב שלום, שיעוריך במורה נבוכים הם עונג צרוף. מה אם קרים על נפש שוקקה? ולשאלתי, האם הקלם קרוב יותר למדע המודרני מאריסטו? כן, יש באינטואיציות של הקלם הרבה דברים שדומים לתורת הקוונטים, אבל אנחנו עוד לא הגענו לזה, אז כשנגיע נדבר על זה. 26 הוכחות, מה הקשר לשם הוויה? פרט לגמטריה, אין שום קשר. שבוע טוב, כבוד הרב. האין זה פשוט מדי לומר כי העולם יכול להיות קדמון או מחודש, וכי אין אפשרות שלישית שקשה להשיגה? תודה רבה. אפשר גם את זה להגיד. כן? אבל אנחנו הולכים על רמה פשוטה של הבנה. כן, בבקשה.
הסתירה שלי זה סתירה בין שתי הנחות יסודות.
כן. הנחות יסוד מוסתרות.
הם כל כך די גלויות, לא?
הם לא די גלויות. צריך בשביל זה לעשות מאמץ.
הוא אומר...
עולם קדמון, עולם מחודש. כן, זה נכון. אז יכול להיות שהוא התכוון לדברים אחרים. כן, אנחנו לא משועבדים דווקא להסברים של מונק. כן.
איך הרמב"ם יכול לדעת אם יש את אצלו הסתירה השישית או לא?
איך הרמב"ם יכול לדעת אם יש אצלו הסתירה השישית או לא? כי הוא כתב את הספר.
כן, הוא שחדר, אבל לא שם לב לסתירה.
בסדר, הרמב"ם משתדל להגיע לאמת. אז הוא ודאי לא יחשוב שהוא מראש מוכר פסולת, כן?
הוא ודאי יכול להיות.
יכול להיות, אבל אז יהיה באמת פשלה גדולה לרמב״ם, אנחנו לא רוצים לעשות לו את זה. כן. למרות שמצד האמת, זאת הטענה של רבי חיזאי קרסקס. רבי חיזאי קרסקס, בספר אור השם, עבר על כל ה-26 הנחות יסוד של הרמב״ם, והוא מראה, לפי שיטתו וענתו הוא, שהן בנויות על סתירות מהסוג השישי. ואז הוא בעצם רצה להרוס לגמרי את כל הבניין המטאפיזי שהרמב״ם בנה. אבל זה כשנלמד בעזרת השם אור השם. קודם כל נגמור מורה נבוכים, אחרי זה נלמד מלחמות השם להרלב"ג, ומתוך כך נוכל גם ללמוד ספר אור השם לרבי חיזאי קרסקס, ואז נראה בעצם איזה מסקנות נגיע. בסדר? טוב. ממשיך הרמב״ם. ואחרי הקדמות אלו, כן, אני קורא כאן בעמוד תדבב, ואחרי הקדמות אלו, החל בהבאת השמות אשר צריך להעיר על אמיתת עניינן המכוון בכל מקום כפי העניין. ויהיה זה מפתח להיכנס למקומות אשר ננעלו בפניהם השערים. וכאשר ייפתחו אותם השערים, כלומר זה כל מה שהוא עושה במאמר ראשון בעיקר. בעיקר במאמר ראשון הוא עוסק במילון. האמת היא שגם בשאר החלקים הוא עוסק במילון, אבל יש ריכוז גדול בחלק הראשון. ויהיה זה מפתח להיכנס למקומות אשר ננעלו בפניהם השערים, וכאשר ייפתחו אותם השערים, וייכנס לאותם המקומות, ינוחו בהם הנפשות, ויתענגו העיניים, וישליו הגופות מעמלם ויגיעם. איזה הבטחות טובות יש כאן. זה נותן חשק ללמוד את דברי הרמב״ם. מתוך כך אנחנו מגיעים לפרק א'. עכשיו, בעמוד ט' זין אין מה לחדש, אבל בעמוד י' זין כנראה שכן. כן, ברור. כן, בבקשה.
האם בסתירות מסוימות, במקרים מסוימים בתוכם, אולי בסתירות הגדולות ביותר, זה קיים מתוך עובדה שיכולה להיות, יכולה להיות מצב של מציאויות שונות, שכולן אמת, שבגלל שהן כולן אמת, הן לא סותרות אחת את השנייה, ובגלל זה קיים פירושים שונים.
לא הבנתי. אם הן כולן אמת, אז לכאורה הן סותרות אחת את השנייה.
מציאויות שונות שמכונות נגיד לזמנים שונים, מקומות שונים.
אז זאת אומרת שיש פה תנאי. אם זה תנאי, אז זה מה שנקרא הסיבה השנייה. זה הסיבה השנית. תסתכל בעמוד י' ג' בבקשה. כן, דיבור המתחיל והסיבה השנית. אתה נמצא שם? והסיבה השנית, מפני שבעל אותו הספר הייתה לו סברה, לא, זה לא זה. לא, סליחה, הסיבה הרביעית. והסיבה הרביעית שיש בהם תנאי מסוים שלא נתבהר בהם במקומם מחמת צורך כלשהו. בסדר? יש תנאי נסתר. זה מה שאתה אמר. זה הסיבה הרביעית. טוב, אנחנו אם כן עוברים בפרק א'. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים.
עד כדי האמונים אלא אמנים.
כן, אז מה זה פיתחו שערים? שערי ההבנה. כן, מה שהוא הסביר לנו לפני כן, שאחרי מה שהוא יסביר מן המילון, על ידי שהוא יסביר לנו את המילים של דברי הנביאים, המילים שמשתמשים בהם הנביאים, מתוך כך ייפתחו לנו שערי הבנה. נכון? מתוך כך יבוא גוי צדיק שומר אמונים, גוי צדיק במעשיו, שומר אמונים באמונותיו, ואז יתבררו כל המבוכות שיש בדבר הסתירה בין השכל הפילוסופי לבין מסורת הנביאים. בסדר? פרק א', צלם ודמות. הוא מסביר לנו את אחת המילים הקשות, שתי מילים קשות, שיש בספר התורה. בסדר? וזה למשל מה שכתוב, ויברא אלוהים את האדם
בצלמו.
בצלם אלוהים. עשה, ברא אותו, זכר ונקבה, ברא אותה.
גם נפש החיים עושה לבד.
כן, נפש החיים שנכתב אחרי המורה נבוכי, אז הוא אומר, עכשיו אני אסביר לך על דרך הראשונים. מה זה על דרך הראשונים? הרמב״ם פה.
אז נפש החיים מסביר פחות
משהו. האם הנפש החיים מסביר כמו הרמב״ם? לא. לא, לא. במיוחד ששם הנפש החיים שואל שאלות פשוטות, למה כתוב צלם אלוהים ולא צלם השם? ומה הפירוש המילה דמות, שאצל הרמב״ם היא נשארה קשה. גם יש כמה הבדלים בין הנפש החיים לרמב״ם, ואחר כך הוא גם מביא שגם בספר הזוהר יש עוד פירוש. כן? ושם הוא מוסבר בהגהה ארוכה, שמה בסוף חלק ראשון. אבל בינתיים אנחנו נסתפק בהבנת דברי הרמב״ם. כן? ויברא אלוהים את האדם בצלמו. או בצלמו, בדמותו בצלמו, יש מקום אחר, נכון? אז זה השאלה מה המשמעות של הביטויים האלה. כבר חשבו בני אדם. אז קודם כל, מה הטעות? כבר חשבו בני אדם כי צלם בלשון העברי מורה על תבנית הדבר ותוארו. למשל, משולש, קוביה, אני יודע, כל מבנה.
שולט.
צורה. לא, המילה צורה פה זה כי אל תסבך אותנו דווקא. כי המילה צורה יש לה עוד משמעות. אבל, אומר הרמב״ם, יש אנשים שחושבים שקשורים צלם, מתכוונים למבנה. והביאם הדבר לידי הגשמה מוחלטת. לפי שנאמר, כלומר, הגשמת האלוה. לפי שנאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וחשבו כי השם כצורת אדם. כלומר, תבניתו ותוארו. וחייבו הגשמה מוחלטת והאמינו בכך. כלומר, הם מאמינים שאם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוהים ובדמות אלוהים, משמע שגם אלוהים הוא נראה כמו אדם. וכמו שהאדם הוא בעל גוף, אז גם אלוהים הוא בעל גוף. ככה חשוב, מה?
לפי רק השכלי, לפי שהידע.
מה אתה רוצה?
מצלמנו,
הוא מספר לך מה אנשים חשבו. הנה, הוא אומר, כבר חשבו, נכון? רואה שמה בשורה הראשונה? כבר חשבו בני אדם. כי צלם בלשון העברי מורה על תבנית הדבר ותוארו, והביאם הדבר לידי הגשמה מוחלטת. לפי שנאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וחשבו כי השם כצורת אדם. כלומר, תבניתו ותוארו, וחייבו הגשמה מוחלטת והאמינו בכך. יש ספר שהסתובב בימיו של הרמב״ם שנקרא ספר שיעור קומה. בסדר? מי כתב את הספר? אף אחד לא יודע. כתוב שמה, אמר רבי ישמעאל, כל היודע שיעור קומתו של יוצר בראשית מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ואני ורבי עקיבא חברי ערבים בדבר. ומכאן ואילך יש תיאור מדויק של מה האורך של הציפורן של הזרת השמאלית של הקדוש ברוך הוא, ומה האורך של גבות העיניים, וגם מה האורך של הקומה כולה. ושם כל צ'ופצ'יק וצ'ופצ'יק של הגוף של מעלה מתואר כבעל ממדים אדירים של מיליוני מיליונים של קילומטרים. ואז הציור של האלוהות הוא ציור על גבול האינסופי, כן? משהו אדיר. זה ספר שיעור קומה. הרמב״ם כתב שמצווה לשרוף את הספר הזה. כי זה כפירה. להגיד שיש לקדוש ברוך הוא גוף, זו כפירה, לפי היהדות, נכון? את כמה שאני זוכר, לפחות דעת הרמב״ם, זה שאלוהים אין לו גוף, נכון? אז אם אתה מתאר גוף באורך של מיליארדי שנות אור, זה לא משנה כלום. עשית אותו, בעל גוף. בסדר? מה?
לפעמים שזה כתוב יד השם,
באצבע. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על הספר שיעור קומה.
כן, אבל זה מה שהוא רוצה להסביר, אולי זה
מקום ש... אז אתה אומר שבעל שיעור קומה התכוון אולי למשל.
אולי?
אולי. מה? אולי.
מניצה כזה.
כן, אז תדע לך שדבר מעניין הוא שבסביבת שנת בסביבות שנת 840, משהו באזור הזה, בזמן המלך קרל הגדול, או שרלמן, באחת העיירות של מרכז צרפת, קלרמון פרן, היה שם אחד הבישופים של הנוצרים, כותב, מה? כותב שהיהודים מאמינים שיש לאלוהים גוף. כנראה שלאותו בישוף הגיע הספר שיעור קומה. ויכול להיות גם שהיו יהודים שחשבו שזה באמת מה שהם צריכים לחשוב. הם צריכים להאמין בזה. ולא יודע, זה כתוב במפורש, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. יש כאלה אפילו שטענו שרשי חושב כך. יש שרשי כותב בצלמנו בדפוס שלנו. כן? אז יש כאלה שחשבו שרשי אומר, רשי מן הסתם לא אומר את זה, יש להניח, יש כמה הוכחות לזה, אבל זה מה שחשבו יהודי, יש יהודים שעל בסיס הספר הזה חשבו כפשוטו. האמת היא ששאלו כבר את רבנו היי גאון, רבנו היי גאון חי כמה זמן לפני הרמב״ם? 150-200 שנה לפני הרמב״ם. שאלו את רבנו היי גאון מה הוא אומר על הספר שיעור קומה. אומר רבנו היי, אינני יודע מי כתב את זה, אף אחד לא יודע, אולי זה אחד הקראים בכלל שכתב את זה, אולי בהשפעת הנוצרים, אי אפשר לדעת. אבל, אומר רבנו היי, אם כוונתו של המחבר כפשוטו, בוודאי שזה ספר פסול. אבל אם כוונתו לתאר את האור הנברא, הנגלה אל הנביאים, הכל בסדר. האור הנברא, הנגלה אל הנביאים, הכל בסדר. זו תשובת רבנו היגאון. הוא צודק או לא?
צודק.
ודאי שהוא צודק. ודאי, כמו שאתה אומר, יד השם, אז זה גילוי, זה לא הוא וכו'. נכון? כל מיני דברים כאלה. כן, כן. אז למה הרמב״ם אומר שמצווה לשרוף אותו?
הוא לא ידע מי המחבר.
כי הרמב״ם לא ידע מי המחבר, אז מה? אבל למה הוא לא יגיד כמו רב היגאון?
לא ידע מי המחבר.
מה?
שלא יתרו על השם.
בגלל שאנשים טעו בזה. לא שבאמת הרמב״ם לא חושב, חושב שאין הסבר אחר לספר. אבל אומר, כיוון שאנשים התבלבלו עם הספר הזה, אומר הרמב״ם, עדיף לשרוף אותו, כדי שאנשים לא יתבלבלו באמונה. עיבודו מצווה, ככה הוא. עכשיו, מאיפה אני לקחתי את ההסבר הזה לרמב״ם? אולי סתם זה אפולוגטיקה שזולה שאני עושה. אה? זה הוכחה למה שאני אומר. אתה מסכים איתי? ההוכחה היא פשוט שהרמב״ם בעצמו כתב את זה. יש בפירוש המשניות לרמב״ם, יש מקומות שהרמב״ם לפעמים מחק. יש דברים שהרמב״ם מחק. עכשיו, יש לנו כתבי יד של הרמב״ם, ואנחנו יודעים מה הוא כתב בפעם הראשונה, ואנחנו יודעים מה הוא מחק, ומה הדבר שהוא כתב בפעם השנייה. כן, יש כמה, יש ארבעה מהדורות של פירוש המשנה לרמב״ם. עכשיו, יש מקום אחד שבו הרמב״ם כותב מה זה מעשה מרכבה, בפירושו למסכת חגיגה, והוא כותב שיעור קומה. אבל הוא מחק את זה. עכשיו, מה שמעניין, שבדרך כלל כשהרמב״ם מוחק, הוא מעביר פס. ואז מאוד קל לראות מה כתוב מתחת, כי זה פס דק. במקום שבו הוא כתב שיעור קומה, הוא מילא את הכל בדיו. אז איך יודעים? כי היום יש לנו טכנולוגיות עם קרני רנטגן שמאפשרות לדעת מה היה כתוב שם. אנחנו רואים שהיה כתוב שיעור קומה. אבל הרמב״ם כל כך חשש מהשימוש שיעשו בדבר הזה, שהוא עדיף למחוק מחיקה טוטלית. זאת אומרת, זה מוכיח מה שאני אמרתי, שהרמב״ם ידע שאפשר לפרש את הספר שיעור קומה באופן שלא יסתור את האמונה. ובאמת ככה עושים המקובלים. אלא שהרמב״ם ראה איזה נזקים נעשו באומה מכוח זה, אז הוא עדיף למחוק את זה. כן, בבקשה.
ביחזקאל גם כן, הוא מתאר את כל התיאור שלו בפרק א', בסוף הוא אומר שעל הכיסא הוא רואה דמות אדם.
נכון, הנה דוגמה. נכון, אז זה בדיוק מה שאומר רבנו ההיגאון, שבמראה יחזקאל, הרי הוא רואה שם דמות אדם מעל הכיסא, מה זה הדמות אדם?
זה לא אנשים, זה יחזקאל בנבואתו.
יחזקאל בנבואתו רואה שיעור קומה, נכון? אלא מה? יחזקאל לא התכוון לעשות תיאולוגיה שם, הוא תיאר את האור הנברא הנגלה אל הנביאים. נכון או לא?
הוא מתאר מה שהוא רואה.
מה הוא רואה? את האור. אבל מה הוא רואה?
רגליים, ידיים, הכל.
הבנתי מה שאתה אומר, אבל תקשיב גם למה שאני אומר. תחשוב שגם לי יש מה לומר פה. הוא מתכוון לתאר את האור הנברא הנגלה אל הנביאים. יחזקאל לא התכוון להגיד שזה עצמות הבורא. נכון? כן או לא? אתה מסכים איתי?
כן, מסכים.
אז למה שבעל שיעור קומה לא יעשה אותו דבר? נכון. לכן הרמב״ם יודע שאפשר לפרש את זה כך, אלא הוא רואה איזה נזקים הדבר הזה גרם באומה, ולכן הוא מעדיף להורות למחוק את הספר הזה, והוא אפילו מוחק את דברי עצמו בגלל זה. בסדר? וכל זה בזכות קרני הרנטגן. ומי אמר שהטכנולוגיה לא עוזרת להבין משהו בתורה? כן. שבוע טוב הרב, מה פירוש בדברי הרמב״ם הגשמה מוחלטת? בתודה והמשך יום נפלא, גיל. תודה. תראה. הרמב״ם מכוון הגשמה מוחלטת שחשבו שיש לאלוהים גוף. פשוט מאוד. ולמה הם חשבו את זה? בגלל הפסוק נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כל זה בגלל בעיה בתרגום שלא הבינו מה פירוש המילה צלם בעברית. בסדר? טוב. ונראה להם לאותם טועים שאם יעזבו דעה זו יחרישו את הכתוב. כלומר הם חושבים שיש להם חובה דתית להאמין בזה. יש להם חובה דתית לחשוב שיש לאלוהים גוף. אי אפשר להגיד שהכוונה להתגלות של השם, שמתגלה בדמות אדם? כן, השואל שואל פה שאלה יפה. האם אי אפשר להגיד שספר שיעור קומה בעצם מתאר לא את הקדוש ברוך הוא, אלא את האור הנברא הנגלה אל הנביאים?
כמו אדם.
בדמות אדם, כן, הקדוש ברוך הוא יכול לגלות, מקל שקד, אז למה שהוא לא יגלה דמות אדם? כן, הרי אם זה רק ציורים שבאים על דשת העין הרוחנית של הנביא, מה רע בזה? האמת היא שככה הסביר באמת רב ההיגאון, שרב ההיגאון אמר בתשובה, שאם כוונת המחבר כפשוטו, אז זה ודאי כפירה, אבל אם כוונתו לאור הנברא הנגלה לנביאים, אז זה בסדר. והאם הרמב״ם לא יכול היה להבין את זה גם? ודאי שהרמב״ם יכול היה להבין את זה גם, שהרי בצעירותו הוא כתב שמעשה מרכבה זה שיעור קומה. אבל אחר כך הרמב״ם מחק את זה. מדוע? כי הוא ראה איזה נזקים זה עושה באומה, כל הספר הזה, ולכן הוא העדיף להגיד שטוב לשרוף את הספר הזה, ושאיבודו מצווה וכו'. ועד כדי כך הוא חשש מזה, שבמקום המחיקות שהוא הרגיל לעשות בכתבי היד שלו, שהוא זה הקו דק, הוא מילא את הכל בדיו. ואלמלא הטכנולוגיות החדשות שיש בידינו, לא היינו יודעים מעולם שהוא כתב את המילה הזאת. כן.
מה הבעיה עם הפשט בו? אני לא מבין. אם הספר, שנייה, אם הספר מריה מתארת את גודל הקדוש ברוך הוא בצורה, במדידה שהיא אינסופית, אז מה הבעיה שיגדירו את הקדוש ברוך הוא ככה? ודאי שהוא לא בדמות אדם, אם הוא בגודל כזה עצום.
למה? זה אדם גדול מאוד. מיליארדי קילומטרים, מה הבעיה? זה גם אדם, זה גם הגדרה. זה גם כפירה.
זה לא כזה משנה.
למה? זה עבודה זרה?
למה?
כי אתה במקום, כי אתה מגדיר את אלוהים, שזה כבר כדי עצמו בעיה, להגדיר אותו באופן חיובי, שלדבר על זה שאתה עושה אותו גוף. נכון? לעשות אותו גוף, זה להקטין אותו. עם כל הגודל שאתה נותן לו של מיליארדי קילומטרים, הקטנת אותו. עשית אותו גוף.
אבל מגדיר אותו אינסופי, אז אתה אומר...
לא, הוא לא אמר אינסופי, לא כתוב שם אינסופי. אם היית אומר גודל אינסופי, אז הייתה סתירה לוגית. בסדר, עם זה היה אפשר לחיות. יכול להיות שזאת גם הייתה כוונתו, של המחבר ליצור בנפש איזו תחושה של ענקיות. כן? אבל ברור שבאופן, הייתי אומר, אבסולוטי, אי אפשר להגדיר ככה את האלות. ברור. שלום הרב, אם כן, אז למה יחזקאל הנביא לא חשש מה שהרמב״ם חשש? תראה, אני אגיד לך משהו. יחזקאל הנביא, אין לו ברירה. הוא לא קובע איך לכתוב. זה נוחת עליו. אז זה מה יש? האמת היא שאלה זו, הוא כבר שאל, מנשה מלך יהודה את ישעיהו הנביא. אמר לו, משה רבך אמר לו, איראני אדם וחי, ואתה כתבת, ראיתי את השם. נכון? אבל למה באמת ישעיהו לא חשש? כי ישעיהו מדבר על מה שהוא חווה, על החוויה שלו. כבוד הרב, גם במורה נבוכים אנשים יכולים להתבלבל, אז מדוע הרמב״ם לא אומר שמצווה לשרוף גם אותו? כלומר, אתה אומר שיכתוב ספר וישרוף. כן, כמו שעשה רבי נחמן מברסלב, שהיה לו ספר, הוא כתב ספר שלם ושרף אותו. נקרא ספר השרוף. מה? הספר השרוף. כן? יש לרב נחמן ספר הנקרא הספר השרוף. אז אתה מציע לרמב״ם שיכתוב את המורה נבוכים, ואז הוא ישרוף אותו. זה רעיון. האמת היא שאחרים התנדבו לעשות את זה במקומו. ושרפו אותו. אז כך שהרמב״ם לא היה צריך לעשות את זה. חילקו את העבודה. הרמב״ם כתב, אחרים שרפו, הכל בסדר. כן. אלא מה? הרמב״ם באמת הוא יודע שדברה מסוכנים. הוא אמר את זה לפני כן בפתיחה. רק הוא אומר שלא אכפת לו מהנזק שזה יגרום להרבה אנשים, אם יש אדם אחד שיבין את הספר כראוי, ובשבילו הוא כתב את הספר. נכון? אני בבקשה, גם מי שמרגיש שהספר הזה לא בשבילו, שלא ישרוף אותו. כן? וזה, ברוך השם, מדי פעם, תדעו לכם שיש ספרים חשובים שמדי פעם מחרימים אותם. יש פשקבילים נגד הספר ההוא, ספר ההוא. ואז אפשר להסתובב אחר כך בגניזות ולמצוא את הספר בחינם, שווה. כן. טוב. אז אומר הרמב״ם, ונראה להם שאם יעזבו דעה זו, יחרישו את הכתוב, ואף יהיה בכך היעדר האלוה, אם לא יהיה גוף בעל פנים ויד כמותם בתבנית ובתואר, אלא שהוא יותר גדול ובהיר לפי דמיונם. כלומר, הם חושבים שאם אתה אומר, יש כאלה שאמרו כך, אם אתה אומר שלאלוהים אין גוף, אז אתה אומר שהוא גם לא קיים. יש כאלה שאמרו את זה מפורש, כתבו דברים כאלה. כן? אם אלוהים אין לו גוף, אז הוא לא קיים. כן. כבדיחה המפורסמת על הילד ברוסיה, בבית הספר, שהמורה אומר שאין אלוהים, וההוכחה זה שהרי לא רואים אותו. ואז הילד אומר, גם השכל שלך המורה לא רואים. כן, טוב. מה? יש מבב. אולי אפשר להגיד שהרמב״ם כתב ספר ושרף אותו, גם אם לא גשמית, ספר הנבואה. יש בזה משהו. יפה. כן, האמת היא שהיה תנה שהיה במדרגה הזאת. זה יונתן בן עוזיאל, נכון? כתוב שיונתן בן עוזיאל, גדול תלמידיו של רבן יוחנן בן של הלל הזקן, שכשהוא היה עושה מעשה מרכבה, כל עוף שהיה עובר לו מעל הראש, מיד נשרף. כן, ידוע ההתלבטות הליטאית, האם צריך לשלם על, לבעל העוף על זה או לא, כן? האם זה נזיקין או לא נזיקין, או כולי, גרמה בנזיקין. מה? אבל מה שלא כך ברור לי, מה עושים עופות מעל הראש של רבי יונתן בן עוזיאל? של יונתן בן עוזיאל, מה? כן, באים, כלומר, אתה אומר ככה, יונתן בן עוזיאל יושב, פתאום העופות באים, משרפים אחד אחד, מה? זה מיקרוגל. אז אם חיפשת את הבית, איפה יושב יונתן בן עוזיאל? איפה שאתה ריח, ריח של נוצות צרופות, תדע שזה שם, כן? באמת. מה זה עופות שיש לו מעל הראש? זה המחשבות שלו.
רעיונות.
זה רעיונות שלו. כן? מה רע במילה מחשבות? אמרתי מחשבות, אתה אומר רעיון. מה זה משנה? כן, בסדר. בסדר. אז יש לו כל מיני מחשבות, ולמחשבות יש צורה. זה מקבל צורה מגובשת, דוגמטית. ואז צריך מיד לשרוף. כלומר, אתה יכול לייצר עופות. כלומר, בעצם, מהו יונתן בן עוזיאל? הוא יצרן עופות ששורף את העופות שלו. כלומר, הוא מפתח רעיונות כדי להתקדם, אבל אסור להתאפס לרעיונות בצורה אבסולוטית. ברגע שהגעת להתגבשות, מיד לשרוף, תייצר עוף אחר. אז כן, אז זה ההצעה שמה, שהרמב״ם היה יונתן בן עוזיאל. טוב. וגם החומר שלו, כן, הוא שוב חוזר אל הטעות של הטועים, אינו דם ובשר. זהו תכלית מה שנראה להם שהוא רוממות ביחס לשם. כלומר, מה שהבאת, שזה יכול להיות, זה גדלות, להגיד, הקדוש ברוך הוא גוף בהיר, עליון וכו'. אבל מה שצריך להיאמר בשלילת הגשמות, וקביעת האחדות האמיתית, אשר אין לה אמיתות. כי אם בהרחקת הגשמות, כלומר, אומר הרמב״ם, האחדות האמיתית של הבורא היא אחדות רק אם הוא לא גשם, תדע הוכחת כל זה מן המאמר הזה. כלומר, פה במורה נבוכים אני אוכיח לך את ההפך הגמור. ואין ההערה כאן בפרק זה, אלא על ביאור עניין צלם אמונות. כלומר, כאן אומר הרמב״ם, אני לא בא עכשיו לעסוק בהוכחה הפילוסופית שהדעה הזאת מוטעית. אני בא להסביר לך את הפסוק. אז עוד לא הסברת לי מה זה צלם ודמות. ואומר, כי הצורה המפורסמת אצל ההמון, אשר היא תבנית הדבר ותוארו, שמה המיוחד לה בלשון העברי, תואר. אמר, יפה תואר ויפה מראה. על מי זה נאמר?
יוסף.
על יוסף. מה תוארו? על מי זה נאמר? זה נאמר על שאול המלך. וכתואר בני המלך. ואמר, בצורה האומנותית יתארהו בסרד, ובמחוגה יתארהו. ואלה שמות שאינם נאמרים על השם יתעלה כלל, חלילה וחס. כלומר, מעולם לא תמצא חס וחלילה שיאמרו תואר השם. לא קיים. כי באמת, אין לו תואר. תואר הכוונה, מה שאנחנו קוראים בעברית מודרנית צורה. זה לא קיים. אבל צלם נאמר הוא על הצורה. הטבעית, כלומר, על העניין אשר בו נהיה הדבר ונעשה מה שהוא. הבנתם? למשל, מהי צורת הסכין? תשובה, החידוד. אם אין חידוד, זה לא סכין. בסדר? מהי צורת האדם? מה עושה את האדם לאדם ולא לקוף? השכל. אז מה זה צלם באדם? שכל של האדם, זה הצלם, ברור. והיא אמיתתו מחמת היותו אותו המצוי. כלומר, מה שעושה את הדבר לאותו הדבר, זה מה שנקרא צורה. אשר, אותו העניין באדם, מהו הצורה של האדם, הוא אשר בו תהיה ההשגה האנושית, ובגלל ההשגה השכלית הזו, נאמר בו בצלם, אלוהים ברא אותו. כלומר, יש לו שכל, שאפשר להגיד עליו צלם אלוהים. למה אלוהים? כי על ידו הוא יודע את האלוהים. כלומר, הכלי שבו האדם משתמש כדי לדעת מי הוא השם, זה שכלו. לכן זה נקרא צלם אלוהים. ולפיכך נאמר, צלמם תבזה. כי הביזיון שייך לנפש, שהיא הצורה המינית, לא לתבנית האיברים ותאורם. וכן אני אומר כי הטעם שנקראו הפסלים צלמים, מפני שהמבוקש מהם עניינם שהם חושבים בהם. לא תבניתם בתואר, הרי עובדי הפסלים לא התכוונו שהפסל עצמו הוא האלוה, אלא שיש איזה כוח רוחני ששוכן בפסל. וכן אני אומר בצלמי תחוריכם, לפי שהיה רצוי מהם עניין סילוק מכת התחורים, לא תבנית התחורים. ואם לא יהיה אפשר לפרש צלמי תחוריכם וצלמים כי מחמת התבנית והתואר, הרי יהיה צלם שמשותף ומסופק, יאמר על הצורה המינית ועל הצורה האומנותית. כלומר, הרמב"ם מוכן לקבל שלפעמים משתמשים גם בצלם כדי לתאר את התואר. וכל הדומה לה מתבניות הגופים הטבעיים ותואריהם, ותהיה הכוונה באומרו נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו, הצורה המינית שהיא ההשגה השכלית. לא התבנית והתואר, הנה בארנו לך ההבדל בין צלם ותואר, ובארנו עניין צלם. עד כאן להיום.